טוב, שלום וברכה. אנחנו למדנו שבדבר יבש אין בישול אחר בישול. בדבר יבש מותר לקחת ולחמם בשבת מחדש, בדרכים שמותר לחמם בשבת, דבר יבש מרושל כך. דבר נוזלי, ראינו שאנחנו פוסקים להלכה שאסור לחמם אותו אם הוא יתקרר. וביארנו את מחלוקת הראשונים ושולחן ערוך ורמה וכו'. והתחלנו לדון מה ההגדרה של לח ומה ההגדרה של יבש. וראינו שכאשר מדובר על רוב ומיעוט יש מחלוקת, והדעה היותר רווחת היא שצריך לרוקן, לשפוך את הנוזל. דיברנו איך הם מסתדרים ענייני בורר, ואז מה שנשאר נחשב כיבש. ובארנו את דעת הרב עובדיה שאומר שהולכים על פי הרוב. בארנו גם מה קורה בתערובת צמיחה כמו צ'ונט, שאם אפשר להוציא את הדפנות וזה עומד בפני עצמו זה נחשב כיבש, כמו פירה. מה שאנחנו הולכים לדון עכשיו זה לגבי רוטב קרוש. שאלת רוטב קרוש זאת שאלה שכמעט בכל שבת מתמודדים בה בכל בית יהודי, כמעט. רוטב קרוש, למשל עוף. כשמחממים עוף בשבת בבוקר, העוף יש עליו רוטב קרוש. כשאנחנו נחמם זה יהיה נוזלי. עכשיו הרוטב קרוש. שאלת רוטב קרוש יש לה השלכות גם לדברים האלה וגם לעוד כל מיני דברים שאנחנו נראה בעזרת השם בהמשך. הכנה של כל מיני דברים מאבקות מבושלות, כל מיני דברים שאנחנו שינינו מצב צבירה, לקחנו דבר שהיה קרוש ומסנו אותו, הפכנו אותו לנוזלי. הבית יוסף בסימן שיניות ח' כתב רבינו ברוך בספר התרומה, ואסור להחם פשטידה בשבת אצל המדורה משום דשומן הנקרש נימוח והבלי מוליד ודמי לעדן מרסקין את הברד. אז הוא כותב כאן בשל בעל התרומה שאסור לחמם פשטידה עם שומן, כלומר הכוונה פשטידה שיש בה שומן קרוש, יש בה רוטב קרוש, אסור לחמם אותה ליד האש בגלל שזה מוליד, השומן הופך להיות נוזלי, זה כמו מוליד כזה. וסמג כתב מה שהביא רבינו ברוך מהידן מרסקין את השלג לאסור ליתן פשטידה סמוך לאש מפני השמנונית הנקרש ועתה נמחה על ידו, יותר יש מכאן ראיה ליתר מלאיסור. כלומר דלא אסר אלא לרסק בידיים, אבל איך שנמחה ממילא שרי וכן כתוב בסמק. אז הוא אומר בעל התרומה שאסר לשים שומן הנימוח ליד האש בגלל נולד, בנה את דבריו על גמרא על ברייתא בשבת דף נון א', שאומרת שאסור בשבת לקחת ברד ולרסק אותו. אז הוא אמר למה אסור לרסק ברד? כי אתה מוליד, לוקח את הברד היבש והופך אותו לנוזל, אתה מוליד. בעל התרומה אמר אותו דבר, אסור לך לקחת שומן קרוש ולחמם אותו ליד האש, כי אתה מוליד, הופך את זה מקרוש לנוזל. אבל אלה שחלקו עליו, כלומר הסמג והסמק, הם אמרו אין דעיה, להפך, כשהגמרא אמרה שאסור היא דיברה על אדם שמרסק בידיים את הקרח, זה בעיה, לרסק קרח בידיים זה דבר בעייתי. אבל אם אתה לא מרסק בידיים אלא אתה לוקח את השומן, שם אותו על האש, ליד האש, מקום שמותר, זה לא בעיה. כל הבעיה לרסק בידיים, וזה סיבות אחרות, זה לא בדיוק נולד, אולי זה כמו בורא את המים, יש כל מיני סיבות אחרות, אבל לשים שומן ליד האש, אין בעיה לדעתם. ממשיך הבית יוסף ואומר, והמרדכי בסוף פרק במת אומנים כתב כדברי בעל התרומה. אז הוא כתב בהתחלה כדברי בעל התרומה לאסור, ואחר כך כתב ורבנו יחל מפריז היה מביא ראיה להתיר ולהיתה, ועוד המשמד לרבנו יחיאל שרי לחמם שמן זית אפילו במקום שהיד צולדת, ובעדי הסיקנה בפרק ירד השמן יש בו משום בישול ואפשרו זהו בישולו. אז הבית יוסף אומר, הגמרא אומרת שהפשרת שמן נקראת בישול. אם הפשרת שמן נקראת בישול, אז אתה לא יכול לקחת שומן ממוח ולהפשיר אותו. הבית יוסף, קודם כל הוא קצת מסובך, הבאתי אותו עם המון שלוש נקודות וזה עדיין בולבל קצת, כי יש כאן כמה גורמים שנכנסים ביחד. יש גורם אחד של בישול, יש גורם שני של נולד. שני עניינים, כשאתה מדבר על חימום שמן רוטב קרוש בשבת, ההפשרה שלו, שאלה אחת זה מדין בישול, שאלה שנייה מדין נולד. בעל התרומה, כמו שראינו, אסר. יש כאלה שיתירו. מדברי הבית יוסף כאן היה נראה שאולי חשש של נולד אין כאן. כך היה נראה שנולד הוא מסכים לשיטות שרק אם אתה מרסק בידיים זה בעיה. אבל לשים רוטב קרוש ליד האש שאין כאן בעיה של נולד. אבל לגבי בישול הוא מביא ראיה כאן שאפשר שמן נחשב כבישול. ונראה שלגבי בישול הוא כן חושב שיש בעיה. יש לנו כאן דבר שהוא יבש אמנם עכשיו, אבל הוא הולך להיות נוזלי עוד מעט. אז נראה מהבית יוסף שלקחת רוטב קרוש ולהפשיר אותו, שהדבר הזה יכול להיות בעייתי. כך נראה ממסקנת הבית יוסף. כלומר שהוא פסק כדעת בעל התרומה שיכול להיות חשש בישול בהפשרת רוטב קרוש. הבעיה היא שבשולחן ערוך בסימן שין י' ח' סעיף ת' ז' אומר השולחן ערוך, מותר ליתן אינפנדה כנגד האש במקום שהיד צולדת. אתם יודעים מה זה אינפנדה? יש פה אנשים שיודעים מה זה אינפנדה. זה מאכל עד היום שאוכלים אותו בברזיל, כל מיני מקומות. מדובר על פשטידה כזאת שהיא מחממים אותה ויש המון שומן שנימוח החוצה, שנוזל החוצה. אז זה מה שהוא מדבר כאן, זה פשטידה שמלאה בשומן, וכשאתה מחמם את זה השומן הקרוש נהיה נוזלי והכל נשפח החוצה. אז אומר השולחן ערוך שמותר ליתן אינפנדה, מותר לתת את הפשטידה הזאת כנגד האש במקום שהיד צולדת, ואף על פי שהשומן שבא שנקרש חוזר ונימוח. שולחן ערוך פסק להקל שמותר בשבת לקחת רוטב קרוש, שומן הנימוח, ולחמם אותו למרות שיהיה נוזלי. השאלה היא איך מיישבים את הסתירה. בבית יוסף היה נראה שהוא פסק להחמיר ששומן הנימוח יש בו איסור בישול אם הוא יהיה נוזלי. כמו שראינו, זאת הייתה המסקנה שלו. לעומת זאת, השולחן ערוך כותב שמותר. יש כמה וכמה תירוצים בדברי האחרונים ליישב את הסתירה. תירוץ אחד, כתב התז. קור ג' כאן, התז אומר, ובלבוש כתב דנראה לומר שטעות יש בשולחן ערוך, וצריך לומר במקום שאין היד סולדת בו. בואו נקרא את השולחן ערוך עכשיו לפי הלבוש. מותר ליתן אינפנדה כנגד האש במקום שאין היד סולדת בו. אם היד לא סולדת אז כבר אין בעיה של בישול, אז לכן מותר לקחת את השומן הקרוש ולחמם אותו במקום שאין היד סולדת בו, בצורה כזאת אין בעיה של בישול. אולי יש בעיה של נולד, אבל בנולד כנראה שהשולחן הוא הקל, כי גם הבית יוסף נראה שהוא מקל בנולד. כלומר, הוא לא חשש לעצם שינוי צבירה. הוא לא חשש לזה שהשומה נהיה נוזלי מצד נולד, אבל הוא חשש מצד בישול, ולכן הוא איתי רק במקום שאין היד סולדת בו. כך תרץ התז. אבל המגן אברהם כותב, במקום שהיד סולדת בו, כתב הלבוש שיש טעות סופר, וצריך לומר במקום שאין היד סולדת בו. במקום שיד סולדת בו אסור משום בישול, הוא אומר המגן אברהם, ולא נראה. ללא דמי, דאחר כיוון שנתבשל כבר והוא יבש, אין בו משום בישול. אומר המגן אברהם, הבית יוסף בסוף דבריו, כשהוא אמר שיש בעיה, הוא דיבר על שמן זית שאתה מחמם אותו, מפשיר אותו. שמן זית זה דבר לא מבושל. לכן יש בעיה. ברגע שאתה מפשיר אותו, זה נחשב כאיסור בישול. אבל כאשר מדובר על דבר שהתבשל כבר, ועכשיו הוא קרוש, אין בו איסור בישול גם מעל יד סולדת. לפי דברי המגן אברהם, מותר בשבת לקחת, לפי השולחן ערוך, לקחת רוטב קרוש, לשים אותו על הפלטה בדרכים המותרות, ולהפוך אותו לנוזלי. אין כאן לא בעיית בישול ולא בעיית נולד. המשנה ברורה כותב, אין פנדה הוא פשטידה נזכר בכמה מקומות בופת כפולה הממולה וחתיכות שומן ונותנו שם כדי לחממו, והטעם שמותר כיוון שהוא יבש אף שנצטנן לא שייך בעוד בישול, כמו שכתבנו בסעיף תטבע, ואף על פי שהשומן חוזר ונימוח, מקרי יבש. כיוון שבשעה שנותנו לחמם לא נמחה עדיין. אז המשנה הברורה פוסק להלכה להקל. אין איסור בישול בשומן הנימוח. למה? עכשיו אני אומר, מה שהשולחן ערוך פסק להלכה המשנה הברורה, כלומר הוא פסק כדעת המגן אברהם. לא כדעת התז. התז חושב שיש בישול בשומן הנימוח, ולכן הוא שינה את הגרסה שפחות מיד סולדת. המשנה ברורה הכריע להלכה כדעת המגן אברהם, שאין איסור בישול לקחת רוטב קרוש ולחמם אותו בשבת. אשכנזים לא יכולים לעזוב את השיעור עדיין. בינתיים מה שאני אומר מוסכם גם לספרדים וגם לאשכנזים. מוסכם לכולם. להלכה. זאת הכרעת המשנה ברורה. כך הכריע חזון איש, כך הכריע הרב פיינשטיין, כך דעת הרב עובדיה. זה בינתיים מוסכם להלכה. לא כלבוש ועתז. המצער הציון כותב, זה לא כלבוש ועתז. מוסכם להלכה שאין איסור בישול לקחת רוטב קרוש ולהפשיר אותו. לגבי נולד, תכף נדבר.
זה חייב להיות רוטב שיתבשל כבר?
חייב להיות שיתבשל. אם זה לא יתבשל, ברור שיש בעיית בישול כאן. אנחנו מדברים על דבר שיתבשל ועכשיו נהיה נוזלי, נימוח. מה הסברה להקל כאן? מה הסברה שאין כאן בעיה של איסור בישול? אז כנראה שאנחנו מסתכלים על המציאות עכשיו, כשאנחנו שמים את הדבר עכשיו על האש, הדבר הזה נחשב ליבש, ולא מעניין אותנו אולי מה יקרה אחר כך. ויש מקום להאריך כאן בחקירה מרכזית בדין בישול, האם בדין בישול החיוב נעשה בעצם ההנחה על האש, או בתוצאה. ויש לזה משמעויות. אחת ההשלכות המפורסמות של הדבר הזה, אדם שישים סיר על האש דקה לפני סוף שבת, וזה יתבשל רק מוצאי שבת. האם מעשה ההנחה קובע, התוצאה, מה המשמעות של הדברים, ויש מקום להאריך בזה הרבה. בכל אופן, נראה שהמקלים מבינים שעצם זה שעכשיו הנחת, זה יבש, זה מה שמגדיר דין בישול. כשאתה הנחת, לא עשית כאן איסור, כי זה דבר יבש. כך הסביר גם רבי עקיבא איגר בהגאות על המגן אברהם, שבגלל שעכשיו הוא יבש, לכן אין בעיה בדבר הזה. הרבי עקיבא איגר דן ושואל על עצמו, אומר, זה טוב כשאתה שם את הדבר היבש ליד הפלטה על האש. מה קורה אם אתה לוקח מים רותחים ושופך לתוך השומן? אז בהתחלה כשאתה שופך, אז זה נעשה לך, אחרי זה אתה ממשיך לשפוך ואתה מחמם כבר נוזל לך. הרבי עקיבא איגר קצת מתקשה בכל מיני מצבים שבהם אולי זה לא מעשה אחד ששמת על הפלטה, אתה ממשיך לשפוך מים רותחים, זה גם צריך להיות בסדר. אז הרבי עקיבא איגר אומר, תשמע, כשאתה מתחיל לשפוך מים רותחים זה בסדר כי זה יבש. אחר כך זה אמנם נהיה לך, אבל זה חם קצת, ואם זה חם קצת אז כבר אין איסור בישול, ואז אתה יכול להמשיך לשפוך את המים הרותחים. לא משנה כל כך. בכל אופן, מסקנת ההלכה שאין איסור בישול ושומן נימוח. בואו נעבור רגע עכשיו לעמוד השני ונתייחס לנקודה נוספת, לנקודת נולד. לפי השולחן ערוך היה אפשר לעצור כאן את השיעור, כי לפי השולחן ערוך אז אין בעיה, לא של בישול, לא של נולד, מותר לקחת שומן קרוש ולחמם אותו בשבת. אבל הרמ"א כותב, הגב יש מחמירין ונהגו להחמיר, ובמקום צורך יש לסמוך הסברה ראשונה. למה נהגו להחמיר? אומר המשנה ברורה, ויש מחמירין סביר עלי דגם בזה שייך איסור נולד. כלומר, הרמה שהחמיר לא החמיר בגלל בישול. אין איסור בישול בשומן הנימוח. הוא החמיר בגלל איסור נולד, או יותר נכון מוליד. טוב, מה אכפת לנו? מה זה משנה אם אתה עושה בגלל זה או בגלל זה? אז קודם כל, אם זה בגלל בעיה של בישול, אז בעיקרון בישול ביסודו הוא דאורייתא. דבר שיצטנן, אם אני אומר שיש איזה חשש, חשש דאורייתא, אמנם ראינו שאולי לפי הרמה יש מקום להגיש את זה רק לרבנן, אבל סוד איסור בישול הוא דאורייתא. אז ברור שהספקות פה הם יותר חמורים. כשאנחנו מדברים על נולד, אנחנו מדברים כאן על מוליד בדרבנן, מוליד רחוק, זה לא באותה רמה, מצד ספקות, דברים נוספים, זה דבר ראשון. דבר שני, כאשר מדובר על בישול, אז גם קצת אסור לבשל. כאשר מדובר על נולד, הבעיה היא רק אם זה בולט, אם זה ניכר. אם זה קצת, אין לזה בעיה. וכך פוסק המשנה הברורה, ודעת אפילו לאייש מחמירין, אינו אסור, כי אם כשיש הרבה שומן על הפשטידה, שכשיהיה נימוח, יהיה זב לחוץ, ויהיה מינקר בפני עצמו, אבל אם אין על הפשטידה כל כך שומן, אלא רק קצת, מותר לחמם הפשטידה לכולי אלמה. ואף שעדיין נפשר וזב מבשר שומן, מבשר שומן שבתוכו, דבר מועטו ושרי לכולי אלמה. אז המשנה ברורה אומר, אם זה קצת, זה לא נורא. אז קודם כל, כשאנחנו מחממים עוף בשבת, אם יש קצת רוטב קרוש על העוף, וכשמחממים יהיה טיפה רוטב למטה, לא נורא. מה זה אומר? ההגדרה קשה להגדיר, אבל יש זמנים שאתה מגיש עוף וכולם רואים, יש עוף ברוטב, ויש מקרים שאתה מגיש עוף וזה לא עוף ברוטב, אולי יש שם מספיק כדי שהילדים יוכלו לריב ולנסות לגרד קצת עם כפית, שיהיה להם קצת לשים, יש טיפה רוטב ככה בצורה מועטת, רוטב של אשכנזים של שבת, כאילו שאין באמת רוטב, יש טיפה למטה שיש רואים קצת נוזל, אבל זה לא נמצא ברוטב. הדבר הזה אומר המשנה ברורה שהוא בסדר. יש, ולפי השולחן ערוך אפילו כמות גדולה יותר תהיה בסדר. יש עוד השלכות לדין הזה שראינו עכשיו. הרמ"א כתב שאפשר להקל כמו שראינו במקום צורך. לכן אם יש צורך לחולה או צורך חשוב אחר, אז אפשר להקל ולחמם עם הרוטב. יש ילד, לא יודע, עכשיו צריך לחמם, והוא חשוב לו דווקא רוטב, הוא לא מרגיש טוב, לא, אתה יכול לחמם עם הרוטב, כי זה במקרה כזה מותר לחמם. דבר שני, בדיעבד, אם חיממו, ברור שזה יהיה בסדר. כלומר, אם אדם נמצא באיזה מקום ושמו עוף עם הרבה רוטב קרוש והגישו לשולחן, ברור שהדבר הזה יהיה בסדר. איך יש לנהוג לכתחילה בחימום עוף בשבת? אז לכתחילה טוב להוציא את העוף מהרוטב עוד לפני השבת ולשים אותו בתבנית אחרת וכך לחמם, וגם אם עדיין אחרי שהוצאת יש טיפה רוטב שנקרש ועדיין יזל בשבת, לא נורא. זה דבר אחד. אם לא יפרידו, אז בשבת לוקחים את העוף ומעבירים אותו לתבנית אחרת, ולמרות שעל העוף עדיין נורבב הרבה רוטב קרוש, וכשתפשיר יהיה רוטב, יהיה די הרבה רוטב, אבל כיוון שאין לך דרך אחרת לחמם, אם תתחיל להפריד, זה תהיה שאלה של איסור בורר. אז זה נקרא מקום צורך, זה צורך שבת. זה מקום צורך. אתה יכול לחמם גם אם יש לך רוטב על הדבר הזה, אחרי שעברת עדיין על כל חתיכת עוף, אז הרוטב שבין העופות נשאר אולי בתבנית. אבל הרוטב על העוף עצמו עדיין יש רוטב. לא נורא. זה מה יש. אתה לא יכול עכשיו להוריד יותר בגלל הבעיה של בורר. אז זה בסדר. צורך שבת, אתה יכול לחמם את העוף, למרות שיהיה רוטב אחר כך בתבנית. אפשרות נוספת זה לחמם את העוף על אורז למשל, בתור דוגמה. אתה לוקח את העוף עם הרוטב הקרוש הזה, עם הרבה רוטב קרוש, שם על אורז, אחרי שזה יתחמם, האם תראה רוטב? לא תראה רוטב, תראה עוף טעים, ספוג ברוטב עוף, למי שלא צמחוני, ולא תראה רוטב. כיוון שהרוטב לא ניכר, למרות שיש רוטב, הוא נמס, זה בסדר, כי איסור בישול אין, יש רק בעיה של נולד. נולד אין כשזה לא ניכר. ואם פעם אתם לא מספיקים בשבת להכין אורז מושקע, אז אפילו אם אכלתם אורז פשוט, בלי שום טיבול, ורק שמתם עליו את העוף הזה, זה יהיה מאוד טעים. זה לא קשור להלכה, כן? אל תחשבו אחרי זה, שהרב אמר פה איזה הלכה. אבל אז זה יוצא טעים, זה מופשר עליו, יוצא עוף, אורז, ספוג ברוטב, אבל בסדר, זה לא, לא רואים את הרוטב בנפרד, זה דבר שהוא בסדר. יש מקום לדון בעוד היתר לגבי רוטב קרוש, וזה, האם מותר לשים את הרוטב עם העוף, הרוטב הקרוש, על הפלטה לפני שהיא נדלקת. הרבה אנשים יש להם פלטה עם שעון שבת. אז זה נדלק בשמונה, ברבע לשמונה הוא שם על הפלטה. האם זה עוזר לי? האם הדבר הזה יהיה יותר קל ויהיה מותר לשים את זה על הפלטה לפני שהיא נדלקת, ואז לאכול עוף עם הרבה רוטב? המגן אברהם, כאן במקור ח', אומר, ומכל מקום יש להקל בדיעבד, כמו שכתב הרמה. ונראה לי, דמותר ליתן הפשטידה קודם שעושה קטנו, וכל שכן האחה דיש מתירין ניתן אפילו לאחר שהוסק. לכל הפחות יש להתיר קודם שהוסק, ומכל מקום אין להקל בפני עם הארץ ויש לעשות על ידי אקום. אז המגן אברהם מתיר לשים את הרוטב הקרוש הזה לפני שהתנור נדלק, כשאחר כך גוי מדליק אותו, יכול להיות שהוא חושב אחר כך שגם הגוי יניח אותו על ה... אבל הוא חושב שבעיקרון, קודם שהוא שק התנור, זה צריך להיות בסדר. יש מקום לדון בדבר הזה. אני עובר למשהו אחר לגמרי שהוא קשור לזה. האם מותר לקחת קוביית קרח ולשים בתוך כוס ריקה? לכאורה יש בעיה בדבר הזה משום מוליד. בדיוק כמו שומן הנימוח, לא בגלל בעיית בישול, בגלל בעיית מוליד. כמו שאסור לשים דבר קרוש שיהיה נוזלי בגלל מוליד, אסור לקחת קוביית קרח ולהפוך אותה למים בגלל איסור מוליד. והאיסור הזה יהיה איסור רק לאשכנזים ולא לספרדים, כי השולחן ערוך פסק להקל בדין מוליד והרמ"א פסק להחמיר. וזו דעתו של רש"ז אוירבך, שבאמת גם הפשרת קרח יש בה בעיה, כאן מקור ת' גם יש בעיה, והוא אומר שבעיקרון אפילו במים, כיוון שזה לא בעיה, אתה יכול לקחת מים אחרים, אז אולי אפילו אם נוצרו מים, עדיף לא לשתות אותם, כך מים אחרים, אסור לך לקחת קוביית קרח ולשים בכוס ריקה. מה מותר? מותר לשים קוביית קרח בתוך כוס עם מים, או כוס עם מיץ, כי זה לא ניכר. זה גם לאשכנזים מותר. זה לא בעיה. פשוט שבט הלוי כותב, שנראה לו שמותר לקחת קוביית קרח ולשים בכוס ריקה. למה? כי הוא אומר שאולי כל הבעיה זה לעשות מעשה. כשאתה שם את זה ליד האש, גם אם אתה לא מרסק בידיים, אבל עשית מעשה של הולדה. אבל אם אתה שם את זה בכוס ריקה, לא עשית כלום. שמת את זה, זה מופשר מעצמו. כל הבעיה זה לא בעיה של נולד, זה בעיה של מוליד, שאתה עושה פעולה, שאתה יוצר משהו. אבל זה לא נולד ממש, הרי זה לא ביצה שנולדה ביום טוב, זה לא נולד מכלום ופתאום נוצר. זה רק שינוי צבירה. אז כיוון שכך, זה לא נולד ממש, זה איזה בעשה שעשית בידיים, מוליד, כמו איזה יצרת משהו. אבל אם זה קרה מעצמו, הוא לא חושב שיש בעיה. בדרך כלל, נוהגים כן האשכנזים להחמיר כדעת רב שטוי מזן מוער ואף, ולא שמים קוביית קרח בכוס ריקה שתפשיר, אלא רק בכוס עם נוזל. אלא אם כן, שמים סתם קוביות קרח באמצע השולחן שלא רוצים בכלל שיפשירו. יש כאלה שגם לזה שמים טיפה מים למטה, כדי שאם זה ניזל, שניזל לתוך מים. אבל בעיקרון, שם אתה לא מעוניין שזה יפשיר את זה, כל אחד לוקח קרח לכוס שלו. לענייננו, לשים את הרוטב הקרוש לפני שהשעון נדלק, אז יהיה תלוי קצת במחלוקת הזאת, האם זה בסדר או לא בסדר, אבל בכל אופן, כיוון שגם הרמה מקל במקום צורך, וכיוון שזה חומרה גם לדעת הרמה, אז אני חושב שיש דרכים לכאן ולכאן. מי שיחמיר לא ישים כך, אבל מצד שני, מי שרוצה להקל ושם את זה לפני שהשעון נדלק על הפלטה, אז יש לו על מה לסמוך בדבר, למרות שאחר כך יהיה רוטב נוזלי לאכילה. אז לסיכום, רוטב קרוש בשבת, להפשיר אותו, נפקו ראשונים גם מצד בישול וגם מצד מוליד. השולחן ערוך פסק להקל בשני הדברים, אין בעיה של בישול, אין בעיה של מוליד, לכן מותר לקחת רוטב קרוש בשבת שיבשל פעם אחת ולחמם אותו ולהפשיר אותו. הרמה מסכים שאין בעיה של בישול, אבל הוא חושב שיש בעיה של נולד. ההשלכות של הדברים, שאומנם לדעת הרמה אסור לחמם רוטב קרוש בשבת, אבל בגלל שהבעיה היא רק מצד נולד, אז הבעיה היא רק שזה ניכר, אז אם זה קצת רוטב זה לא בעיה, ואם זה נספג בתוך האורז זה לא בעיה, ובדיעבד זה גם בסדר, ובמקום צורך יש מקום להקל גם לדעת הרמה, ויש מקום לתת את הדעת גם לשים את זה אולי לפני שהפלטה נדלקת, אפילו אם זה כמות גדולה יותר. טוב.